אנחנו בפרק י"ד, בסוף, בסעיף האחרון. סעיף ל"ט, בבקשה. בשיעור הקודם, בסוף השיעור הקודם, הזכרנו את רבי נחמן מברסלב, ושרנו את השיר המפורסם, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל, זה העיקר, כן.
זה לא להתפחד כלל.
איך?
לא להתפחד כלל.
להתפחד, בסדר, אני לא מכיר את השיר הזה כל כך טוב. במקור אתה אומר זה לא להתפחד. לא להתפחד מאף אחד.
עצמנו.
כן. אבל אני, התחלנו להסביר את העניין, שיש אנשים שהם זוכים באמת למדרגה מאוד גבוהה מבחינה רוחנית, מוסרית, מבחינת יראת שמיים ואהבת השם. זה לא המדרגה שלנו, שלא נשלה את עצמנו שאנחנו במדרגה הזאת. אבל כדאי לפעמים להציץ לעולמם של אותם אנשים שהם במדרגה כזאת של דבקות כזאת בקדוש ברוך הוא, ומה קורה להם שהם במדרגה כזאת של דבקות? הרב קוק זצ"ל, הוא היה במדרגה כזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא. כן? היה אדם באמת מאוד כללי. כמה שאדם יותר כללי, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זה היה הרב זצ"ל, והוא מתאר כאן את מה קורה לו. בעצם, או לאנשים דוגמתו, שהם מאוד מאוד קרובים לקדוש ברוך. זה לא פשוט להיות קרוב לקדוש ברוך. בוא נראה את המורכבות שבעניין הזה של הקרבה לקדוש ברוך. נקרא את זה בבקשה, כן. ישנם צדיקים כאלה, שלא די כשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם, מהדבקות האלוקית העליונה, הם כל הזמן דבקים באלוקים. מה זאת אומרת דבקים באלוקים? שיוויתי השם לנגדי תמיד, שאנחנו אומרים את זה בתחילת שולחן ארוך, אצלהם זה באמת ככה. מה זאת אומרת שיוויתי השם לנגדי תמיד? למה הכוונה? ישנם אנשים שהנוכחות האלוקית, המציאות האלוקית שהיא נמצאת כל הזמן, בכל מקום, בכל הזמן. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהשכינה, מכבוד השם. מלא כל הארץ, כבודו. כבודו מלא עולם. בחדר הזה אתם רואים את כבודו, חבר'ה. כבודו רואה את כבודו. מה זה כבודו? כבודו זה רצונו של הבורא. רצונו של הבורא נמצא בכל מקום. אנחנו לא מרגישים את זה, כל אחד טרוד בעסקים שלו, בעניינים שלו, בטרדות שלו. הוא לא שם לב שכבודו מלא עולם. אבל אנשים באמת שהם יראי שמיים באמת, הם חיים במודעות כזאת, בתודעה כזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ויותם אלה, הוא רואה אותם בכל רגע ורגע. בוחן את לבבם, כל מחשבה, כל תנועה, כל דבר זה בהשגחה, והכל משאיר רושם. דע מה למעלה, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי חד, דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, מדרגה הזאת. עכשיו תארו לעצמכם שאתם במדרגה כזאת גבוהה, תדמיינו לעצמכם, או לעצמנו נדמיין. במדרגה כזאת של ריכוז ודביקות ביראת השם, באהבת השם, משהו, פתאום אתה חושב על גלידה. איזה נפילה, וואי וואי וואי. אז הוא אומר, הצדיקים האלה המיוחדים, הוא אומר, כל דבר הכי קטן שהם נופלים מהדבקות הזאת, זה יכול להיות מחשבה שפתאום הוא לא מרוכז, פתאום הוא סוטה. אז מרגיש נפילה גדולה. זה מה שרב נחמן מברסלב אומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. למה? כי הוא כל כך דבק באלוקים. הוא יודע שכל דבר הכי קטן של אי דבקות, נאמר ככה, נפילה לתאום. העיקר לא להתפחד כלל. במצבים האלה, לא להתפחד, לבטוח בקדוש ברוך הוא. להשתדל, להתקרב אליו, למרות שנמצא בגבעים כאלה, מדרגה כזה מובן הרעיון. אז שוב, שלא נבעל, אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל הרב מתאר כאן את המדרגה הזאת. בוא נראה את זה בתוך עוד פעם. ישנם צדיקים כאלה, שלא די שכשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם של הצדיקות הזאת של הדבקות, מהדבקות האלוקית העליונה, הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, ברגע אחד הם מרגישים שהם לא דבקים, זה לא זה. חושך להם בנשמה. ומתקנים את משברם על ידי תשובה עילאה, תשובה עליונה, ומצד אחד הם רגישים ביותר, אבל מכיוון שהם כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, הם יודעים שגם באסתר פנים יש הארת פנים. זה שאדם מרגיש שהוא לא בסדר, זה מעלה גדולה. הוא רואה בזה מנוף להתחזקות, להתעלות. אז הם נקרא תשובה עילאה, עליונה. יש תשובה תחתונה, זה חשבונות כאלה ואחרים. אבל הם רואים ביחד של הקדוש ברוך הוא להם, שדווקא כביכול הם בנפילה, הם רואים בזה מנוף לעלייה. למה? הם יודעים למה הם נפלו. הם מכירים בדבר הזה. והם יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, בכל מצב הוא אוהב אותם. והם מתוך החושך עולים לאור. מתוך הירידה לעלייה. מתקנים את משברם על ידי תשובה עילאה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה. אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, שאפשר להיות דבק לקדוש ברוך הוא בשתי דרכים. יש נקרא יראה וישנה אהבה. דיברנו על זה באחד השיעורים, שמה זה יראה ומה זה אהבה. באופן פשוט, יראה זה דיסטנס. יראה מלשון פחד. אני אראה, אני עומד לפני מלך גדול, אדם גדול, אדם שאני מאוד מכבד אותו, יש ביראה, דיסטנס, מרחק ממנו. מה זה אהבה? אהבה זה דבקות. אדם שאוהב מישהו, אוהב משהו, דבק בו. זה קרבה. יש כאן שני דברים, דבר והיפוכו. יראה זה להתרחק. אהבה זה להתקרב. לכן אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. הוא גם אבא שלנו, הוא גם מלך שלנו. מתי הוא אבינו? קרובים אליו. אבא הוא קרוב אלינו, נכון? אבא אפשר לדבר איתו ישר, קרוב. מלכנו הוא דיסטנס. הוא גם אבינו, הוא גם מלכנו. עכשיו צריך את האיזון הנכון, צריך גם את היראה וגם את האהבה, גם את הדיסטנס, את המרחק. מי אני לעומת הקדוש ברוך הוא? אני כלומניק לעומת הקדוש ברוך הוא מצד אחד. מצד שני, אנחנו קשורים, בני בחורי ישראל, הוא אבא שלנו, אני אוהב אותו, הוא אוהב אותי, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואהבת את השם אלוקיך, יש כאן קרבה, יש כאן דבר, והיפוכו לכאורה, אבל שני הדברים האלה משלימים אחד השני, ולא עומדים אחד נגד השני, בואו נראה את זה בתוך את הדברים. אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולה רק מצד אחד, למשל, מיראה לבד, או מאהבה לבד, הוא רק יש לו יראה, רק יש לו, נאמר, אם זה יראה את העונש, אז יש לו פחד מאלוקים. אם זה יראה את הרוממות, על כל תנועה הוא חושב, אלוקים רואה אותי, ואני בעצם משאיר כאן רושם בעולם, מחשבה טובה, מעשה טוב, מאיר את העולם, ולא חס ושלום, אני מאפיל כאן על העולם משהו כזה, נאמר, יראת הרוממות, נאמר, מדרגה כזאת, או יראת חטא, כן. ואם זה רק זה קיים באדם, האדם הזה לא מאוזן. מה זאת אומרת הוא לא מאוזן? הוא נוטה רק לצד אחד. כל דבר ממש קשה לו על כל צעד וצעד. כי כל דבר, יראה, הוא כל הזמן נמצא במחיצתו של מלך. מישהו פעם היה במחיצתו של ראש הממשלה כאן?
אי אפשר, את לא...
אה?
של 390
מעלות מאבטחים. מאבטחים? לא הגעת אליה לידוע. ראש ממשלה זה כמו מלך. אתה יודע, שם אתה צריך להתנהג, להבדיל אלף, אלף, אלפי הבדלות כמה. אתה נמצא בארמונו של מלך, על יד כיסא המלכות, ליד המלך בעצמו. אתה על כל דבר צריך לחשוב. אלף פעמים, מה להגיד, איך להגיד, איך להתלבש, איך להופיע, אתה לא יכול להתנהג כאן בזלזול כמו שאתה עם החבר שלך או משהו כזה. אז זה יראה. אז נניח אדם יש לו רק יראה, זה טוב, אה? זה לא טוב, צריך גם מה? אהבה, קרבה, דביקות, חיוב, לא רק פחד. שמחה, לא רק פחד. אדוני המלך, אני כל כך אוהב אותך. אני כל כך שמח לעשות את רצונך. טי-לי-לי, את חסידים, מה הם עושים כל היום? רוקדים. טי-טי-טי, ביי-ביי, איפה עירה? זה מכון נהיה, לפעמים באים כל מיני חבר'ה. לפעמים חבר'ה באים, עירה כזאת, רדים ככה. לפעמים באים כאלה, הללויה, טה-טה-טה, עוקבים כל היום. צריך גם את זה, וגם את זה. גם את העירה, וגם את האהבה. אי אפשר לשאות רק בעירה, ובודאי אי אפשר רק מהאהבה. אתה, האהבה, איפה יחס עם כבוד לה?
אבל אם קשה לשלם לפעמים בין הדברים,
על זה בדיוק מה שהוא מדבר, האיזון. כל החיים זה איזון אחד גדול. דרך אגב, כולם. חיים צריכים להיות מאוזנים. מה זה מאוזנים? הרמוניה, התאמה, בין כוחות שהם נוגדים אחד לשני. לא רק בעירה ובאהבה, בכל דבר. אתה חי בחברה. לא להיות קיצוני לצד אחד.
לפעמים יש תקופה בחיים שצריך קיצוניות.
אני לא אמרתי מה צריך, מה לא צריך. אני אומר, העיקרון הוא, איך אומר הרמב״ם, אתה תלך בדרך המלך, באמצע. לא להיות קיצוני. קיצוניות זה לא דבר בריא. גם באהבה ובאמונה צריך רק אהבה. בלי יראה. יראה, בלי אהבה זה גם לא טוב. צריך את האיזון הנכון ביניהם. תכף הרב ירחיב כאן את הדיבור. אנחנו לא מבינים, כי אנחנו מכירים את המילה יראה, אבל מה זה באמת יראת שמיים? מישהו כאן יכול להצביע ולהגיד שהוא באמת ירא שמיים? ירים את היד. תגיד, אתה ירא שמיים? שמעת את המילה הזאת, נכון? מה זה יראה? רק מי שהיה קרוב לקדוש ברוך הוא באמת, יודע מה זה יראה? רק מי שבאמת, אצלו שיוויתי השם נגדי תמיד, זה לא מילה, זה לא משפט, זה ממש שם השם לנגד עיניו תמיד, בכל מקום, בכל רגע. הוא רואה לפניו את השכינה, רואה את כבוד השם בכל... מי מאיתנו זוכה לדבר הזה? שנהיה אבל הרב, כשהוא במדרגה, או באהבה, דבקות כזאת בקדוש ברוך הוא, ושמחה כזאת לעשות את רצונו, שמח במצוות, מישהו רקד היום כשהניח תפילין? מי רקד היום? לא רקדתם היום כשהנחתם תפילין? מה זה? לא שמחתם כשהנחתם תפילין? סימן שמה? שאין לנו אהבה. אם הייתה באמת אהבה לאלוקים, אז שהייתם מניחים תפילין היום, או לא הייתם, אנחנו, גם אני, כשהייתי מניח תפילין היום, הייתי עושה את זה בריקוד. יא 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 רבא יא 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 מניח תפילין, אני עושה רצון הבורא. כמו איזה חסיד כזה. מישהו אהב כאן מישהו, או מישהי, מישהו כאן אהב פעם מישהו. תגידו, איפה אתם חיים, אנשים? בלי אהבה, בלי אהבה, בלי שום דבר. איך מודדים ביחסי אנוש אהבה? איך מודדים אהבה? יש מד אהבה. איפה המד? או הנה, מד אהבה. הנה. מד אהבה. רואים? כמה אהבה יש כאן? עד הסוף או קצת? יש עוד קצת. איך מודדים אהבה? זה מעניין אתכם? אם אתם רוצים לדעת אם באמת אוהבים אתכם או לא, אתם רוצים לדעת איך? קודם כל מברכים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל הכבוד. נכון? קודם כל לתה. מי עשה את התה הזה? הכל נהיה? ומי עשה לי את התה הזה? ירים את היד. הוא אוהב אותי. ואהבה. איך מודדים אהבה? זה כבר פסיכולוגיה, אבל גם פסיכולוגיה צריך ללמוד, נכון? אם מישהו אוהב אותך, באמת, כשאתה מבקש ממנו משהו, הוא יעשה את זה בשמחה. בזריזות. לפעמים גם בריצה. ולפעמים, אפילו כשלא תבקש ממנו, אז הוא יעשה לך את זה, כי יש לו אינטואיציה, הרגשה, שאתה אוהב את זה. אתה אוהב את הדבר הזה. כשאתה מביא לו מתנה, אתה חושב, אומר, איזה מתנה יכולה לגרום לו נחת רוח? אני אוהב אותו. אני רוצה שהוא יהיה מבסוט. זאת אומרת, אהבה באה לידי ביטוי במעשים. זה לא I love you. המילה אהבה, כולם מכירים אותה. לא צריך להגיד שאוהבים. צריך להרגיש שאוהבים. צריך לראות שאוהבים. אז ביחסי אנוש, אם אתה רואה שאדם עושה את רצונך בשמחה, בזריזות, בהתלהבות, סימן שמה? אבל אם או לא... אתה מבקש, בבקשה, אפשר לקבל ממך... אלף תירוצים, למה לא? איך אומרים בצבא, יש ביטוי כזה, המפקד, אני רוצה, אבל אני לא יכול. בדברים כאלה, איך אתה עושה את מה שאתה עושה? וזה נקראת אם אתה אוהב את הבן אדם או לא אוהב אותו. ואני תמיד דואג לספר על הילדים שלי, אני מקווה שלא מסתכלים באינטרנט, אולי הנכדים, כן. שילדים, אתם יודעים, זה כמו האצבעות, ככה הם כל אחד שונה מהשני. זה נכון או לא? נכון או לא? אז לפעמים הילדים יותר אוהבים אותך, לפעמים פחות אוהבים אותך, תמיד אוהבים אותך. זאת אומרת, במקרה הטוב... אבל לפעמים הילדים, ככה, ילדים זה ילדים. אני נהג לספר ש... לפני שנים רבות זה היה, אני אומר. לפני שנים רבות זה היה, אז אני בא הביתה מהעבודה, חומר, עייף מאוד בערב, כל זה. מבקש מהבת שלי, אפשר לקבל כוס תה? לא כמו שאתה הגשת לי לפני שביקשתי כאן. כן, אבא, רק רגע. אחרי חצי שעה. אפשר לקבל אולי כוס תה? אבא, עוד שניונת. אני בטלפון. אפשר לקבל כוס תה? עוד רגע אחד ואני מביאה לך. תפסתי את הבת הזאת שהיום זה התהפך. אתה ילדה, היום היא כבר אימא לחמישה ילדים, אתה ילדה. היום, אני לא צריך, היא יודעת מה אני אוהב. היא כבר מביאה לי, ניצן שמולה. תפסתי אותה. את לא אוהבת אותי. אני לא אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, מה זה לא אוהבת אותך? בת שנייה, אני בא מהעבודה, אבא, אפשר להוריד לך את הנעליים? איך ידעת? הכנתי לך כוס תה, לא ביקעתי, תודה רבה, איך ידעת? היא אוהבת אותי. וזה ניכרת אהבה. אהבה ניכרת לא בזה שאדם אומר אני אוהב, ואיך הוא מתייחס אל מי שהוא אוהב אותו. וזה ניכרת אהבה. להבדיל, אבל דומה לאהבת הבורא. אדם מניח תפילין ועושה רצון הבורא. אם אתה באמת אוהב את הבורא, איך אתה צריך להניח תפילין? בשמחה. בהתלהבות. הגמרא אומרת, יש, תלך תראה את רב ברונה אחי, שהוא שמח במצוות, שכל מצווה שהוא עושה, עושה את זה בשמחה, בהתלהבות גדולה. אז זה מדרגה של אהבה. ומי שאוהב את אלוקים, ומי שירא מאלוקים, הוא דואג שיהיה איזון בין היראה והאהבה. לא יותר מדי יראה, לא יותר מדי אהבה, אלא שהאהבה והיראה יחיו ביחד. הדיסטנס מצד אחד, המרחק מצד אחד, והקרבה מצד שני, כמו אבא. מצד אחד אוהבים אותו, אבל מצד אחד, אבא זה אבא. צריך יראת, יראת אבא. איש, אמו ואביו תיראו. מצד אחד כבוד, מצד אחד יראה. על זה מדבר כאן הרב. זה מובן הדבר. גם מישהו שרוצה לחזק את דברים שאנחנו לומדים לגבי אישיותו של הרב, הוא כותב, אחד בשם עמי, שאלו את הרב חרלף מדוע דבק דווקא ברב זצ"ל, וענה שאומנם מכיר הרבה צדיקים וחסידים, אך לכולם הייתה שעה של קטנות. פתאום, כמו שאומרים, נפילה. שעה של קטנות, פתאום נראה, זה לא הוא. אבל הרב זצ"ל היה בגדות 24 שעות. לא מצאתי אצלו קטנות אף לרגע, אומר הרב חרלף. תמיד היה בגדות. ראינו בדביקות בקדוש ברוך הוא. אם זה בעירה ואם זה באהבה. איך עושים את האיזון הזה בין היראה והאהבה? אז זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, מהירה לבד או מאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום. אותם צדיקים מיליונים, הם מרגישים גם עצום בעובדה שיש רק צד אחד, יראה או אהבה. הוא פירוק של חיבור הסדר האלוקי בעולם, שבסדר האלוקי בעולם צריך את שני הדברים האלה ביחד. כמו שאמרנו, גם כיבוד אביהם וגם מורה אם ואב, גם את הדברים האלה, איך לעשות את האיזון הנכון. ונפשם הורגת לאחוז במידת התשובה העליונה, אותם צדיקים המיוחדים האלה, לתקן את הקלקול, להיות מאוזנים, לא להיות יותר מדי לצד אחד, למצוא את שביל הביניים, שגם העירה וגם האהבה היו באותו כוח, באותה עוצמה, גם אהבה וגם עירה. והצדיקים העליונים, מלאי החסד והרחמים האלוקיים על כל היצור, הרב קוק זצ"ל היה ידוע שהיה אוהב את כולם. היה אוהב את כולם. מה זה את כולם? את כל העולם. תגידו, גם את הצמחים? מישהו אוהב כאן פרחים? צמחים? כן, גם את הצמחים. גם את בעלי החיים. גם את כל האנושות. גם כל אדם באשר הוא אדם. וכל העם היהודי, וכל אחד בתוך כל העם היהודי. והעוצמה הזאת של האהבה שלו, מי שנפגש איתו, כמו שהרב חרלף מעיד כאן שהוא היה קרוב אליו ביותר, הוא הקרין אהבה לכולם, בלי יוצא מן הכלל. אנשים שאפילו התנכלו לו, הרי היו שהתנגדו לו ועשו לו צרות, הוא אמר, מה אתם רוצים, אני אוהב את כולם. זה הייתה הסגולה המיוחד, הדבר המיוחד ברב קוק, שזה בעצם הוא היה כהן, אבל לא סתם היה כהן, הוא היה כהן גדול, לא שהוא היה כהן גדול כמו בבית שני, ששם היה פורמלי, היו בוחרים כהנים גדולים, אבל הייתה לו כהונה גדולה מבחינה זו, שהוא הרגיש את עצמו ככהן הגדול של עם ישראל, והוא כותב, הוא חותם, אני עבד לעם השם. ובאחד המקומות הוא כותב, אם אני לא אוהב אדם אחד, חושך לי בנשמה. ומעלה ש... אפילו את הצמחים, פעם הרב חרלף, לא, הרב רבריה לוין מספר שהם הלכו פעם בשדה, אז הרב רבריה לוין, הצדיק מירושלים, פסח הדעת כתף עלה. אז אומר לו הרב קוק, מה עלה עשה לך? מה עלה עשה לי? אבל העלה זה גם משהו. למה? בשביל מה לכתוף עלה סתם? הוא צדק או לא? אז למה אנחנו כותפים עלים בהסך הדעת? כן, אנחנו לא מחוברים לעלים. אבל מי שאוהב את הכל, אוהב אהבת עולם, יש עניין של לאהוב את הכל. אז כל דבר הוא מתייחס אליו. אם זה צמחים או בעלי חיים, כי כל דבר זה בעצם בריאה אלוקית, זה יצירה אלוקית, הכל זה עניין אלוקי. כל דבר יש תפקיד בעולם. צריך להתייחס אליו, לכבד כל דבר ודבר. זה הרב קוק זצה. מצד שני, יראה גדולה. דיסטנס גדול. הכרת ערך העצמי שלו. וצריך את האיזון הנכון. הצדיקים העליונים מלאי החסד והרחמים האלוקים על כל היצור. על כל העולמים וכל אשר בהם. מראש עד סוף. מה זה מראש עד סוף? מראשית הבריאה ועד אחרית הימים. הוא אוהב את כולם, גם את אלה שהיו, גם את אלה שיהיו, בוודאי את אלה שאוהבים. אלה הנעזרים בגבורה ונעתרים בתפארה. אנחנו אומרים את זה בבוקר, עוזר בגבורה ישראל, עותר בתפארה ישראל. אז באמת ששואלים, למה, מה בבוקר, בריקות השחר, אנחנו אומרים להם. עוזר בגבורה, מידת הגבורה. ומה זה תפארה, מה זה גבורה ומה זה תפארה? גבורה, פשוטו כמשמעו, זה להתגבר על קשיים. אדם בחיים שלו יש קשיים. אין אדם בעולם בלי קשיים. אולי כאן יש מישהו בלי קשיים, יכול להרים את היד, נשים אותו במוזיאון. כל אדם יש לו קשיים. והקדוש ברוך הוא עוזר, נותן לנו את מידת הגבורה, ואנחנו צריכים להשתמש בה במידת הגבורה. להתגבר, להתגבר לקום בבוקר, להתגבר על יחס כזה, או מעשה כזה, או קושי כזה, או בעיה כזאת. אבל הגבורה, תפארה, היא מלשון פערות. פערות זה ענפים, התפשטות. מי שיש בו גבורה, הוא יכול להשפיע, להתפשט. בלי גבורה, אם האדם בעצמו הוא חלש, אין בו גבורה, הוא לא יכול להתגבר על הקשיים, גם ההשפעה שלו היא השפעה מוגבלת, מבחינת תפארה. זה מה שהוא אומר כאן, הגבורה והתפארה קשורים אחד בשני. אלה הנעזרים בגבורה, והנעתרים בתפארה, הנעתרים משום כתר, כתר, אתרת, כן? בתפארת אמת, משפיעים, מאצילים מהאמת, הם מרגישים את אי שיווי המשקל שבמערכת הדבקות המזוקקה שלהם, הם מרגישים טוב טוב אם יש יראה יתרה על אהבה או אהבה יתרה על יראה, והם מרגישים, חי מרגיש את חוסר האיזון הזה ועושים על זה תשובה, על חוסר האיזון הזה. מדרגה עצומה. וגם אם המיזוג של העירה עם האהבה לא יהיה נושא את משקל השווה הרואי לו, אם חלק אחד יכריע יותר מדי על חברו, הם שווים בתשובה על חוסר האיזון. זה מדרגה עצומה. איזה רגישות, איזה עדינות, איזה תחושה של חוסר איזון כאן, למרות שזה יכול להיות אהבה גדולה מאוד, שקלקלה את השורה כמובן, לפעמים. וחוסר האיזון הזה, הוא, על זה הם עושים תשובה. ועולים עד המקום העליון, שמשם משתפכים האוצרות אשר לשיפת הקודש, ומוצאים הם את המשקולת הגדולה, הקדושה העליונה במקומה, את ההרמוניה, את ההתאמה, את הכל, איך הכל מסתדר, הכל לפי רצון הבורא. ומתקנים הם את גם הצליעה של ירח יעקב, שהוא צלה על צד אחד. זאת אומרת, היה לו חוסר איזון בגוף כביכול, אבל זה חוסר איזון גם במידות ובדברים אחרים. והולכים במישרים, רגלי עמדה במישור במקלות אברך השם, אלה הם הישרים. מי זה הישרים? האדם המאוזן. מאוזן. מאזניים, ישר. זה מלאכה לא פשוטה להיות מאוזן, אבל אלה הצדיקים, הם היו מאוזנים. אלה הם הישרים אשר סוד השם עליהם תמיד יגלה. סוד השם למי? ליראיו. אני רואה שאתם יודעים. אני תמיד לומדים קבלה, דברים כאלה. סוד השם למי? כל תהיה ירא שמיים. יתגלה לך סוד השם. ואת ישרים, סודו. לא יכול להיות אדם שעוסק בפנימיות התורה, וזה הוא אדם לא ישר, לא אגון, אבל מידות מקולקלות, ודברים כאלה, ואין בו יראת שמיים, ודברים כאלה. זה לא מתגלה לו שום דבר, זה הכל דמיונות, זה הכל לא דבר אמיתי. אשר מזיב הציור ששאיפה תקרת מעלתם, מתמלא כל נפש חוקרת עוד וחיים, וחקר כבודם, זה בעצמו כבוד. סליחה שאנחנו עלינו ככה קצת לעולמו של הרב קוק קצר, כן, שהוא מדרגה מאוד גבוהה, ונתפלל שנזכה גם משהו, איכשהו להיות גם לעירה, גם לאהבה, וגם האיזון הנכון בין עירה ובין אהבה, בעזרת השם. אם אתם רוצים, כל אחד יכול להגיע לאותה מדרגה. שאלות עד לכאן, רבותיי. אנחנו גמרנו את הפרק, יש שאלות עד לכאן. אין שאלה.
אנחנו שאנחנו לא מודרגע של הרב קוק שיודע להגיע לאיזון המושלם, מה כדאי כבר עכשיו בשלב כזה יותר
רב? מי שרוצה להיות אדם מאוזן ואדם ישר או משהו כזה, מישהו מעוניין ברצינות, אבל לא כאילו, מי רוצה להיות אדם ישר מאוזן? כמה אתה מוכן להשקיע בזה? שאלה עשרה כמה זמן, כמה ממון, כמה. אתה רוצה להשיג משהו, נכון? כשאתה רוצה להשיג משהו, אתה משקיע בזה משהו, נכון? אני שואל אותך. אז אתה צריך להשקיע ברצינות. ואם אדם רוצה משקיע ממון, משקיע זמן, לימודים, כמה הוא משקיע בשביל להגיע למה שהוא רוצה להגיע. אז אם אתם אמרתם לי עכשיו בכנות שאתם רוצים, מעוניינים להיות אנשים ישרים, מעוניינים ברצינות להיות ישרים, אף אחד לא עונה לי. כן, תגידו כן. 101 פעמים מסילת ישרים. ללמוד, לחזור, לעשות בחינות, ליישם 101 פעמים. אחרי 101 פעמים, תבואו אליי, אני אעשה לכם בחינה, אני אברר אם אתם ישרים או לא. למה קוראים לזה מסילת ישרים? מסילה שאתה הולך בה ואתה מתיישר. דרך אגב, זה נכון, זה אמיתי. זה ספר שיש לו השפעה אדירה על תיקון המידות של האדם. אדם שלומד מסילת ישרים, לא פעם אחת, אלא חוזר וחוזר, ומשתדל ליישם את מה שכתוב שם, פשוט, אפילו אם הוא עקום ככה, לאט לאט הוא מתיישר, 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 נהפך לאדם ישר. תנסו פעם. מישהו גמר כאן את מסילת ישרים פעם? אף אחד לא. חבר'ה.
אבל התחלתי את הרבה פעמים.
התחלת, למה לא גמרת? אבל למה לא גמרת? אני יודע למה לא גמרת. כשעומדים מסילת ישרים, באיזשהו שלב אתה אומר, וואי 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 וואי, כל כך קשה, כל כך קשה ליישם את זה, זה עושה לך צער. נכון או לא? אני יודע, גם אני זוכר את זה. אבל לא צריך להתייאש. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה ספר שהוא הופך את האדם ישר, הופך את האדם מאוזן, לא קיצוני, לא לכאן ולא לכאן. נותן לו, למה נקרא מסילה? מסילה זה דרך סלולה. יש דרך ויש דרך סלולה. דרך סלולה כבר סללו לך אותה. אתה צריך רק ללכת בדרך הזאת. והדרך הזאת היא היום ברוך השם, אין כמעט מישהו בן תורה או תלמיד חכם שלא לומד מסילת ישרים. אני מדבר על חסידים ומתנגדים וקופניקים וזה, וסתם גם בן אדם יכול לפתוח את הספר הזה, והספר הזה נותן לו ממש הדרכה הדרגתית, לאט לאט, לאט לאט, איך לתקן את המידות קודם כל. איך לתפוס כיוון בחיים. ספר, מי שכתב את זה, הרמח"ל, זכר צדיק לברכה, הוא אחד האנשים שבעלי ההשפעה הגדולה ביותר בדורות האחרונים על עם ישראל ועל העולם כולו. הוא היה אמנם ידוע כמקובל גדול, עסק בקבלה ופנימיות התורה ודברים כאלה, אבל הוא בגדלותו, בחסידותו הוא הצליח להעביר את הדברים הכי גדולים בלשון הכי פשוטה ובתוך מסילת ישרים. והפוך בה והפוך בה והפוך בה, כמה שאתה לא לומד יותר מסילת ישרים, יותר אתה מגלה איזה עומק יש כאן בכל מילה, בכל משפט, בכל דבר. ספר בעל השפעה גדולה. אז מי שמעוניין להגיע למדרגה איזושהי, ממליץ ללמוד מסילת ישרים. זה חסד. שעשה איתנו הרמח"ל עם הספר מסילת ישרים. הגאון מווילנה, מי לנו כגאון מווילנה, כשהוא קרא את ספר מסילת ישרים, אמר, אילו הרמח"ל היה בחיים, הייתי הולך לנשק את הגמילה שלו, שיפולי גמילתו, את הענקיות כזאת. פשטות מצד אחד, ועמקות מצד שני. זה מסילת ישרים. שאלה, אברהם, איך אפשר לכלול את כל הדברים ביחד? גם יראה, גם אהבה, גם שמחה, גם דבקות, גם ביחד, בלי להיות שבר כלי. מי מכלול הדברים שהאדם צריך לעבוד עבודת אמת ולא להישבר? נו, מה אתם אומרים? אפשר או בלתי אפשרי?
אפשרי.
אה?
אפשרי.
סילת ישרים. זה הדרכה. בכלל, אדם צריך ללמוד מירא שמיים. אדם צריך ללמוד ממישהו כזה באמת. מי שיש בו יראה ומי שהוא באהבה, ממנו אפשר ללמוד. יש כלל גדול בחינוך, בכלל. אתה יכול לתת מה שיש בך, אתה לא יכול לתת מה שאין בך. זה הכלל הגדול בחינוך. פעם שאל אותי מישהו בוגר סמינר למורים, דתי. אני זוכר, לפני שנים, בא אליי, אמר, תשמע, אני הולך להיות מורה לילדים. אני רוצה להנחיל להם שיואהבו את התפילה. איך עושים את זה? הילדים. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה אוהב להתפלל? הוא אומר, אני לא, אני אגיד לך את האמת. אם אתה לא אוהב להתפלל, איך אתה רוצה שהם יאהבו? אתה לא יכול להנחיל להם את האמת. אותו דבר יראה ואהבה. אדם ודאי שיכול להיות ירא שמיים ואוהב השם, הוא צריך ללמוד ממי שיראת שמיים ואהבת השם באמת, כמו מסילת ישרים, כמו אנשים ירא שמיים. הם מאצילים מרוחו, מדריכים אותו איך לעשות את זה בלי שיהיה שבר כלי חסי שלו. וההפך, אם הוא לא לומד מאדם כראוי, הוא באמת יכול להיות שבר כלי. יש שילת, כן? תצא רגע החוצה, יש שם חוברות, תראה, אולי יש חוברת של אהבה באמונה האחרון, בזו, אולי יש. ואם לא, אז בחדר שלי יש, באהבה ובאמונה, תבקש שם, תבין. יש מאמר של רב אנגלמן, מי שקרא את זה בשבת האחרונה, על איך לא ללמוד מרב. לפעמים צריך ללמוד מהשלילה את החיוב. איך לא ללמוד מרב? איך שהיה לו רב, וכמעט הרב הזה הפך אותו לכופר. זה בדיוק השאלה הזאת. איך ללמוד יראת שמיים ולא להיות שבר כלי? לפעמים אדם לומד דברים, במקום לבנות עצמו, הוא רס את עצמו. אז שם המאמר הזה, אז הבוקר טלפן אליי יהודי מבוגר, מבית אל, ואמר לי, אני מבקש ממך, תפרסם את המאמר הזה של הרב אנגלמן בכל העולם. זה כל כך נכון. הרב, הוא מתאר שם, הרב אנגלמן, שהוא בעל כישרון ספרותי יוצא מגן הרגיל, הוא מתאר איזה רב היה לו כשהיה ילד. לא, לא, אולי, איזה רב. שכל הזמן עמד שם איזה רב אחד, והטיף לו מוסר, והילד בבית ספר, איפה שהוא אמר, הוא כל כך לא אהב אותו, את הרב הזה, שהטיש לו כל הזמן מוסר, וכמעט הביא אותו שהתרחק בכלל מאמונה מהירה מכל דבר אחר. אז הוא שאל אותי שאלה, איך לא להיות שבר כלי? צריך לדעת ממי ללמוד. ואם עומד אדם, אני אקרא לכם את המאמר הזה ברשותכם. נזכה בזה גם את אנשי האינטרנט. תודה רבה. הרב שכמעט עשני כופר. השאלה, איך לא להיות שבר כלי? הוא מתאר את, כנראה, אני לא אומר את עצמו, אבל סיפור נאמר. שורה, הרב ליאור אנגלמן. שורה הראשונה בכיתה אל מול פני הרב, הכי קרוב שיש. אתם ילדים, אתם יש שורה ראשונה, שנייה, שלישית, הוא הכי קרוב לרב. הכי רחוק שאפשר, אני קרוב אליו פיזית, אבל הכי רחוק מנטלית, אני הכי רחוק מהרב. חבל שישבתי שם. אולי מקצה הכיתה היו פניו מאיימים מעט פחות. מקרוב זה היה קשה מנסוע. משהו במבט שלו, בעיניים, הרתיע אותי כל כך, הפחיד ממש. המשפטים הנחרצים, הקביעות הוודאיות, התחושה כי לא ניתן לערער אחרי דברים היוצאים מפיו, הביטחון שלו, המוחלטות, ככל שהיה הוא מקרין ביטחון בצדקת אמונתו, כך הלכה אמונתי והתעררה. הספקות התחילו לנקר, רכים בלא ערף, עולמים בלא רחם. יש להודות כי מעולם לא הרים הרב את קולו, מעולם לא צעק, לא איבד שליטה בעצמו, לא כקרוץ חומר הנתון לרגשות כעס וחמה, כמלאך של שכל היה, כמו שאין לרגשותיו תנודה. היה ראוי לכאורה להערצה. ודאי תחשבו, ואצלי, השליטה שלו בעצמו רק הוסיפה ניכור בליבי. אם דומה עליך רבך כמלאך השם צבאות, למד תורה מפיו, ואני לא ממלאך רציתי ללמוד. בן אנוש ביקשתי שיעמוד לנגדי. הילד רצה שהמורה יהיה אנושי. יהיה בן אדם. יקרין חום, יקרין אהבה, במקום זה הוא מצא מול, הוא עומד כילד קטן, הוא לא עומד איזה רב, פום, 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 פום. ככה כל מה הילד רוצה. איזה הקרנה, איזה חום, איזה אהבה. אנו ישבנו למולו, ילד ילד וחסרונותיו, תלמיד תלמיד ויצריו, והוא היה ניצב עלינו במלוא שלמותו והדורו, מפיו בוקות האמת, עיניו רואות ויודעות. את הכל הן יודעות. שעה שהיה מעביר את עיניו על עיניי, מיד הסתרתי את שלי. אך היה לי מאוחר מדי. הוא כבר ידע את כל אשר יראה. הוא סוקר את כל מעשיי, מפשפש בכל חטאיי, מטייל בחדרי נפשי ועושה בהם כאוות נפשו. היה מכיר בכל שדנותיי ומעולם לא הבין לליבי. אבל מה מתחולל באמת בלב שלי, אף פעם הוא לא קלט אותי. לא יכול היה להיות אחרת. הוא שמימיו לא טעם טעם חטא, לא יכול היה להבין אותי ילד קטן, מלא יצרים, מלא חטאים, מלא זה. הוא מעל כל הדברים האלה. אני חושב שגם הרצתי את הרב. לא היה אפשר לי שלא להריץ. הוא היה מושלם. הרצתי מושלמים, פחדתי ממושלמים. שנאתי מושלמים. שנאתי לשנוא. תורה הרבה למדתי מהרב. הוא שצייר לי דמותו של אלוקים. היה עומד זקוף קומה, נחוש להפגיש אותנו עם בעל הכוחות כולם. הרבה כוחות היו לו, אלוקים של הרב. הוא היה אל קנו ונוקם. ככה הצטייר אצלו. הוא היה בוחן כליות ולב. כוחו וגבורתו מלא עולם. ככל שדמותו מילא את חלל הכיתה, אני הרגשתי קטן ומבועל. כמה שהוא היה יותר עוצמתי הרב הזה, הילד הזה נראה כזה יותר ויותר קטן ומסכן ואומלל. מה?
רק
עירה. רק עירה, כן. האלוקים של הרב היה בעל מלחמות. תוקפן. יודע הכל. מעניש על הכל. וואי, וואי, וואי. זה היה אלוקים של הרב. את הרשעים היה משמיד. את הרשע כולה קשן קילה. בעיניו הוא היה האל הגדול והגיבור, ובעיניי הוא היה פשוט נורא. בעיניו זה היה נורא. הוא לא שכח להזכיר שהאלוקים אוהב את עם ישראל, שאפילו האנשים שלו באים מאהבה. כי כאשר יעשה רשת בנו, השם אלוקיך מייסריך. הפסוק הזה היה מוזכר בכיתה פעמים רבות. שגור על שפתיו שלו, מעדד באוזניים שלנו. באמת, פעמים רבות היה הרב מדבר על אהבת השם לישראל. איני יודע מדוע, אבל בניגוד גמור לכל האהבה הזאת, הצטיירה בנפשי תמונה שונה בתכלית באשר לאלוקים. הוא דיבר על אהבה, אבל כנראה לא התייחס לילדים בחום ובאהבה אותו רב. הרגשתי, יסלחו לי כולם, מכילה שלוחה אל הוריי ומוריי, הרגשתי כאלוקים ומפלצת. ככה הוא יוצא, כילד. נראה לו כדבר מעיין, דבר מפלצתי, דבר מפחיד נורא. ככה הוא יוצא לעצמו. מפלצת מפחידה ורעה. ניבי המחודדים משחרים אלי טרף. עיני התרות לכל עבר משוטטות בולשות. ואותי היא מחפשת, המפלצת הזאת. מחפשת את אותו נער, אותו ילד. ידעתי את דמותו של אלוקים כפני הרב היו. עיניים חזקות, קול יודעות, דיבור בטוח בעצמו, ידיים גדולות, קודשות. אולי הוא אוהב אותי, האלוקים, אבל יודע על האמת, אני בכל מקרה לא אהבתי אותו. בכלל לא אהבתי. אולי בגלל העיניים שלו לא הצלחתי לאהוב. ידעתי כי הוא יודע הכל. האלוקים הוא אפילו יודע שאינני מצליח לאהוב אותו. ידעתי שיהיה מחיר לכישלון הזה, שכמו הרב גם הוא יתבע בתקיפות את שלו. ניסיתי בכוח לאהוב. והלב הסורר שלו שיתף עם מפעולה. האהבה הזו אינה מוכנה להתמסר, להיכנע בפני הכוח, אפילו יהיה זה כוחו של אלוקים. הרב היה חכם מאוד, ידע הכל. הוא ידע הכל על האלוקים. ידע במדויק איך הוא מנהיג את עולמו, היטיב לקשר בין החטא לבין עונשו. הוא הסביר היטב אסונות ותאונות, שמחות והצלחות. הוא תרגם את אלוקים בכל כל כך נפלא, ורק אני לא יכולתי לשאת את שיקול דעתו של האלוקים. בתפילות הייתי מבקש ממנו שיסלח, שיבין שאני רק ילד בסך הכל, שיסלח גם לאבא ואימא, אף שאינם עוד ילדים, גם הם בני אדם אחרי הכל. התפללתי, אבל לא האמנתי בתפילות. ידעתי שכמו הרב גם האלוקים, הוא לא אחד שישנה את דעתו. בצער לי התפללתי תפילות אחרות. אלוקים ביקשתי, תעשה שלא יהיה אלוקים חס ושלום. בשקט התפללתי, בלי להניע שפתיים, תפילה שבלב, אף שידעתי שאם הוא קיים, הוא בוודאי מחזיק מפתחות של חדרי הלב, וכלל לא הייתי בטוח שכאשר ידע מצפון שם, הוא ייתן לי להמשיך לחיות. אבל הוא נתן. כל זה בילדותי. קיצור, בילדותו אומר, האלוקים, הרב נראה לו כל כך מפחיד, כל כך כוחני, כל כך יודע הכל, כל כך מעל הכל, וכך הצטר לו את האלוקים גם. עד שהוא פגש בבגרותו רב אחר. איזה רב? איך כן? כאן הוא אומר, איך לא? לשאלה, איך שהירה לא תשבור אותנו, כן. תמו שנות הלימוד אצל הרב, הוא פנה להרביץ תורה בתלמידים חדשים, ואני הסרתי מליבי את הרב, ואיתו שרה אימת האלוקים. לא חייתי בפחד ואימה כל הזמן, מאותו דמות מפחידה ומבילה. התרחקתי, מאוד התרחקתי. טוב היה במרחק וגם רע היה שם. מלא וחסר ולא יודע מה חסר. מבקש להתמלא ואין בנמצא מקור שימלא. לאלוקים ההוא, בי נשבעתי, יהיה אשר יהיה, אינני חוזר. לאלוקים המפחיד הזה שמעניש כל הזמן ויודע כל הזמן, זה אומר, על זה שם אני לא חוזר. לאיזה רב הוא היה, כן, היה חוזר? בוא נראה. שם, הרחק מן הרב ומאלוקיו, פגשתי עולם, עיניי שוטטו בו, אפילו שעה ותריחות, אוזניי התמכרו לצלילים, לא מעט דברים קשים קלטו החושים, אבל גם דברים טובים, מאוד טובים, כל כך יפים הם, עד שלא ייתכן, כי האלוקים של הרב הוא אשר ברא אותם, הייתי מערר ביני לבין עצמי. בוודאי לא היה זהו שברא את העולם. הוא לא היה משקיע מכוחותיו לאתר את העולם במיני איתורים, להשפיע עליו יופי ונעים. הוא בוודאי לא היה מצייר את הקשת, לא היה יוצר במכחולו גוונים, גוונים ומחילות חטאים. פגשתי בני אדם, מהם טובים, אנשי רחמים. שם במרחק פגשתי אותו, את מי שלימים יהפוך לרבי ומורי החדש. אינני יודע אם היה מושלם, בעיני עצמו מכל מקום לא היה כזה. לי הוא נדמה כמלאך השם, דווקא מפני שהיה כל כך בן אדם. פשוט היה בן אדם. הוא פגע, אני מקריא קצת ההיסטוריה שלה. הוא זכה פתאום לפגוש רב שחיבק אותו. התייחס אליו, אהב אותו. הקשיב לו. לא רק הקשיב לדברים שלו, אלא כאב את כאבו של אותו תלמיד, של אותו... פתאום הוא גילה אלוקים אחר. אלוקים לא שהוא נמצא שם באיזה מקום מפחיד ומעל הכל, אלא מה הוא נמצא? קרוב לכל. קרוב איתך, אוהב אותך. לי היה נדמה כמלאך השם דווקא בני שעה כל כך בן אדם. הוא סרטט לי את העולם בקווים של חסד ואמת. היה זה קורטוב של מן האמת של אלוקים. הוא לימד אותי לאהוב ולחמול. זה האיזון הזה שדיברנו על אהבה ויראה. לאהוב ולחמול. וכשלימד אותי מהי אמונה ביושב מרומים, חשתי שאני יכול להאמין גם באנשים. התחיל להאמין באנשים. אפילו בי עצמי התחלתי להאמין, לא רק באנשים, התחיל להאמין בעצמו. שהוא בכל נשמה טובה. הוא נטל את ידי בידו אותו רב, ולימד אותי לצעוד בשבילי העולם, הרחק מן הייאוש, שאפף את השורה הראשונה בכיתה, צעדתי צעד ראשון בדרך למפגש עם אלוקים חיים. זה הרב אנגלמן. דברים מופלאים. זאת התשובה. אין שום סיבה שתהיה שבר כלי. אם אתה מצייר לעצמך את אלוקים כאיזה גורם מאיים, מעניש, עם נבוט כזה, שכל פעם שאתה חושב משהו אחר, אתה חוטף לזפת בראש או משהו כזה, ודאי שאדם הוא שבר כלי. אבל אם אתה נפגש עם אותו אלוקים שהוא אוהב אותך, ומתייחס אליך, ורואה אותך בחולשות שלך, ורוצה בטובתך, אתה לא צריך להיות שבר כלי. מאמר חשוב מאוד, אני ממליץ לתלמידים שיש להם קשיים עם אלוקים לקרוא את המאמר.